אמרנו שנעשה סיכום של הפרשה, נתחיל עם הסתכלות מלמעלה, אז אחר כך נלמד יותר בפרטים מה הפרשה אומרת לנו. אז הפרשה מתחילה והיה כי תבוא לארץ. הפרשה נותנת לנו את המצווה של ביקורים כשאנחנו באים לארץ ישראל. מצווה לקחת את הפרי הראשון, חזל דרשו, זה דווקא משיבת המינים, להביא אותו לבית המקדש ולומר את הפרשה, רמי עובד אבי, איך שהמצרים גם הראו לנו, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, הביא אותנו לארץ ישראל, ואנחנו לא כפויי טובה, אנחנו מביאים את הפרי הראשון לקדוש ברוך הוא, אנחנו עדיין זוכים שהביא אותנו לארץ. הגענו לשני. עכשיו תורה נותן לנו מצווה שכשאנחנו מסיימים עם המעשרות, כי תחלה לעשר, זה ביור מעשר, שחזל קראו ביור מעשר, שיש תקופה שבן אדם צריך עד הזמן הזה לסיים לתת את כל המתנות שהוא אמור לתת, תרומה, מעשר, מעשר עני, מעשר שני, פאה, לקט, שכחה, כל מה שהוא אמור לתת מהתבואה שלו, ביקורים, הכל הוא אמור לתת, ואז הוא בא לבית המקדש והוא מתוודה והוא אומר, אני עשיתי את שלי, ביארתי הקודש מן הבית, ננתתי את כל מה שהייתי אמור לתת, עכשיו ריבונו של עולם, תעשה, השכיבה ממון קודשך מן השמיים, תראה שאני עשיתי את שלי, עכשיו אתה תעשה את שלך, וברך את עמך את ישראל. תן לנו ברכה, אנחנו קיימנו את המצווה שלנו. כי הוא מתוודה, הוא בעצם אומר, אני עשיתי. אז בשביל זה צריך לדבר על הלשון וידוי. נגיע לזה. לא יודע אם נגיע לזה היום, זו שאלה טובה. השאלה היא אם וידוי זה מלשון הודאה. וידוי, אני מודה. אז להודות יכול להיות שאני מודה שעשיתי משהו לא בסדר, יכול להיות גם כן שאני מודה על מה שנעשה. אנחנו רגילים שהמילה הודאה היא על משהו לא בסדר, אבל הודאה זה גם כן על יישום ועל על עמדה, דיינו התז מסביר שהלשון מודים, הלשון תודה, נובע גם כן מהלשון הודאה, שאני מודה בכך שהקדוש ברוך הוא מעל ואני מלמטה, כל פעם שאתה אומר תודה אתה מודה לכך, אתה, נכון, אתה נותן הכרה למציאות מסוימת. הגענו לשלישי. משה אומר לעם ישראל, יש לכם את המצוות, תקיימו אותם, את השם האמרת היום, ועל המילה הזו האמרת רבו הדעות, מה פירוש המילה הזו? לשון חשיבות, לשון אמירה, מה זה? אנחנו באיזשהו מובן בחרנו או לקחנו או רוממנו את הקדוש ברוך הוא להיות לנו לאלוקים, והוא בחר בנו, והשם האמרך היום להיות לו לעם סגולה. ואנחנו צריכים להיות מעל לתתך עליון מעל כל הגויים, ולהיות עם קדוש לשם כאשר דיבר. הגענו לרביעי. משה מצווה את הזקנים ואת העם, כשאנחנו חוצים את הירדן, צריך להקים אבנים גדולות, נדבר על זה, מה עניין האבנים על הר עיבל, ולכתוב להם את התורה, גם זה נדבר, דעות בראשונים, האם כתבו כל מילה בתורה, או האם כתבו מעין ספר מצוות תמציתי. משה אומר לעם ישראל, שכשנחצה את הירדן, ונגיע למקום שקוראים לו הר גריזים והר עיבל, אז נעשה את הטקס שהתורה מצווה. שישה שבטים יעמדו על הר גריזים, שישה על הר עיבל, כהנים ולווים באמצע, והם פונים לכל צד ואומרים, ברוך אשר לא יעשה פסל במסכה. כולם משני הערים אומרים אמן. פונים להר גריזים, להר עיבל, ואומרים, ארור אשר יעשה פסל במסכה. כל ההמונים אמן. כל פעם הולכים שני הצדדים, אומרים, ברוך מי שיעשה מה שהתורה מצווה, וארור מי שלא. ואז התורה מונה את ה-11 ארורים, ויש לנו מסורת שבעצם אמרו גם ברוך וגם ארור. פנו להר גריזים הוא ברוך, ופנו להר עיבל ואמרו ארור. עכשיו אם נשמע למצוות, אז הקדוש אומר לנו, יהיינו את כל הברכות. ואז התורה מונה את כל הברכות שיהיו. והגויים גם יכירו את הגדלות של עם ישראל. אם לא נשמע למצוות, אז התורה מונה את הכללות. אז ישנו בעצם את העלייה הכי ארוכה פה. כל הכללות, מה יהיה, שצערנו ראינו שהכל התקיים. בימי חורבן בית שני זה התקיים ועוד, ואז אלי דברי הברית, ישנו את כל הכללות, ובסיום ישנו את הברית שהשם ציווה את משה לכרות איתנו בערבות מואב, בארץ מואב, וזה הברית של ערבות מואב שאנחנו רואים, היה כריתת ברית, שפה זה היה כריתת ברית עם עלה, כריתת ברית שנשמור את התורה, ואם לא אז ישנו את כל הכללות האלה של משה. זו הברית שישר לפני הכניסה לארץ, והגענו כבר לשביעי. משה קורא לעם ישראל ואומר להם, אתם ראיתם את כל הניסים שהיו במצרים, עד היום לא הבנתם, מכאן ואילך אתם כן תבינו, תראו את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לכם עכשיו 40 שנה ותשמרו את הברית. וסיימנו את הפרשה בקיצור. עכשיו נעבור עליה יותר בעיון. קודם כל, חז"ל התקינו שאנחנו קוראים פרשת כי תבוא תמיד שבועיים לפני ראש השנה. דיינו, יהיה לנו עוד קריאת התורה לפני ראש השנה. זה שיש לנו לפעמים פרשיות שקוראים שני פרשיות בשבת אחת או מחולקים, אחד מהדברים שקובעים את זה זה זה. שחז"ל התקינו שנקרא את הכללות שבועיים לפני ראש השנה, כמו שחז"ל אמרו, תכלה שנה וקללותיה. שנסיים את הכללות לפני ראש השנה, ויהיה לנו עוד שבוע כאילו מנוחה, ניצבים וילך יהיה לפני ראש השנה, ואז נגיע לראש השנה. אז זה אחד מהתקנות של חז"ל. אז השבוע, אם אנחנו קוראים שבת כי תבוא, אז שתדעו שיש עוד שבת אחרי השבת לפני ראש השנה. זה סימן פשוט. והרבה פעמים בשבת כי תבוא מתחילים סליחות, אשכנזים, או השנה זה לא יהיה כי תבוא, כי ראש השנה נופל בשבת אחרי עוד שתי שבתות. אז שבת הבאה, מוצאי שבת הבאה, התחילו סליחות. התורה אומרת לנו, כשאנחנו עובדים לארץ ישראל, אנחנו יורשים אותה, חולקים, יש את חלוקת הארץ, אז יש לנו מצוות ביקורים. מה זה מצוות ביקורים? אז מצוות ביקורים אנחנו אומרים כל בוקר, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים. ביקורים זה דבר שמדורית אין לו שיעור. אדם יכול לתת כמה שהוא רוצה. יכול לתת פרי אחד או יותר. חז"ל התקינו מדרבנן שבינתיים ייתן אחד מ-60. מה זה ביקורים? ביקורים זה מלשון בכור. הפירות הראשונות שבשלים בשדה של האדם, הפירות משיבת המינים, אותם הוא מקריב לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו קודם נעבור לדינים ואז נעבור לרעיונות של המצווה הזאת. חלק מהרעיונות וחלק מהדינים. צריך שיהיה לבן דם אדמה. צריך שיהיה לו עצים שנותנים פירות משיבת המינים, או תבועה משיבת המינים. חיטה, סורה, גפן, טינה ורימון, זית, תמרים. בן אדם, אם יש לו זיתים או ענבים, הוא יכול לעשות מזה יין. אבל כל הפירות האחרות הוא אמור להביא או לחים או יבשים. איזה חג יש לנו שנקרא חג הביקורים? זה החג העצרת, זה שבועות. כי אז הפירות מתחילים להיות ממש בשלים. ומחג הביקורים, משבועות, יש לנו מצווה להביא את הפרי הראשון. אז בן אדם יש לו שדה, והוא רואה שהתאנים מתחילים להיות בשלות. אז הוא יורד לשדה, והוא לוקח איזה גמי, איזה חוט אדום, והוא מסמן את הפירות הראשונים שהם בשלים. הם עוד לא בשלים לגמרי. ופה יש דין מיוחד שאינו חל לא בתרומה ולא במעשר. זה דין מיוחד לביקורים, שיש אפשרות להקדיש את הפרי על האילן. הוא הולך לאילן ואומר, זה יהיה ביקורים. ואפשר, א', יש דין שצריך לתת שם, וב', יש אפשרות לתת שם כשהפרי עוד מחובר לאילן. זה דבר שאנחנו לא מוצאים במצווה אחרת. דין מיוחד לביקורים. אז בן אדם שם את הגמי על הפרי, אחד משבעת המינים, ואומר, זה ביקורים. עכשיו, כשהוא כותב את זה, הוא שוב יכול לקרוא שם. הוא יכול לעשות על פרי אחד או על 10 פירות. העניין של הגמי זה לסמן. כי אחר כך, כשכל הפירות נהיים שלים, אז איך הוא יזהה איזה פרי היה הראשון? אז אין דין דווקא. יש עניין שהוא ישים את הגמי כדי שהוא יזהה איזה פרי הוא מהראשונים שביחרו. זה הרעיון של ביקורים הראשונים. אחר כך הוא כותב את הפירות ואוסף אותם. אם הוא גר קרוב לירושלים, אז הוא יוכל להביא אותם טריים. אם לא, אז הוא מייבש אותם, או מענבים וזיתים הוא יכול לעשות שמן ויין. זה השתי פירות היחידים שהוא יכול להפוך למשקה. סתם ככה לא מביאים ביקורים משקה. אפשר להביא יבש או לח. עכשיו, כשמגיע הזמן להביא את הפירות לירושלים, אז היו מתקבצים בקבוצות, היו הולכים בימים של המעמדות. היום זה לא היום להתמקד על מה זה מעמדות, יש נמדה הרבה לדון בזה, אבל כל מעמד היה מתקבץ, עם ישראל בעצם נחלק למעמדות, וכל אחד ביומו היו מתקבצים, ומתחילים את המסע לעלות לירושלים להר הבית. המסע הזה בעצם, החז"ל קבעו להם כמה הם צריכים לנסוע כל יום. חז"ל הגבילו אותם, רצו שזה ייקח זמן. היו מגיעים לעיר, והיו לנים ברחובה של עיר, והאנשים היו מקבלים אותם בעיר. הם היו הולכים עם שברים שהיו מאתרים את הקרניים שלהם בזהב, היו לוקחים גוזלים קטנים, תורים בבני יונה, לאתר את הסלים ואת השברים, וכולם נוסעים יחד מסע להר הבית, לכבוד השם, להביא את הביקורים, את הפירות הראשונים. כשמגיעים קרוב להר הבית, אז היו שולחים שלוחים לתוך ירושלים, וכשמגיעים סמוך לירושלים, אז אנשי ירושלים היו יוצאים לכבד את האנשים. לפי כמות האנשים, ככה כמות האנשים שיצאו לכבד אותם. והיו דורשים בשלומם, יש פסוקים ספציפיים שהיו אומרים לקראתם, כשהם נכנסים לירושלים, אז כולם צריכים לעמוד מפניהם ולעצור את מלאכתם. וזה אחד מההלכות שאנחנו לומדים מביקורים מהמסע הזה, שצריך לעמוד מפני מי שעושה מצווה. כשסוחבים את המת, אז כולם חושבים שאלה שעומדים מפני המת. אומר התז והשולחן ערוך, אף אחד לא עומד לכבוד המת. לא צריך לכבד את המת בעמידה. אנחנו עומדים מפני אלה שסוחבים את המת. מי שסוחב את המת, הוא מקיים מצווה. מהמצווה הזו, מהדין הזה שבביקורים, שעומדים מפני אלה שמבין את הביקורים, הם עושים מצווה, לומדים שצריך לעמוד לפני מי שעושה מצווה.
אז כל מצווה שעושה בן אדם צריך...
צריך הגדרה, נכון, מה, אני לובש ציצית, אתה עומד מפניי? אז נכון, זה צריך הגדרה. אבל הרעיון, המושג, אנחנו רואים פה. ואז מגיעים לבית המקדש, כשמגיעים לבית המקדש, אז כשמגיעים להר הבית, גם המלך, יש לנו מדרש, אגריפס המלך, כשהוא הביא ביקורים, צריך לקחת את הטנא, את הסל, לשים על הכתף. יש דין בביקורים ששמים את זה בכלי, בסל. וכשמתקרבים להר הבית, אז מסדרים את הסל, עושים את זה יפה, שמים את הפירות הלכים מלמעלה, שמים את הגוזלים מלמעלה, מאתרים את זה. וכשמגיעים להר הבית, אז אפילו אם זה אגריפס המלך, הוא צריך לשים את הסל על הכתף, ומסופר שאגריפס המלך עשה את זה, ולבוא לקראת לבית המקדש עם הסל על הכתף, עם הפירות שהוא מביא לכבוד הקדוש ברוך הוא. הוא נכנס לבית המקדש, הלווים פותחים בשיר. יש שיר מיוחד, אחד מהדינים שבהבאת הביקורים זה שהלווים צריכים לשיר שיר. והם שרים, ואז הוא מביא את זה, הוא אוחז בשפת הכלי, הכהן אוחז בתחתית הכלי, הם עושים תנופה ומניחים את זה שם, והוא אומר, הרמי עובד אבי, אומר את הפרשה שכתוב בתורה. זה סיכום קצר, תמציתי של ההלכות. במראה מקומות יש לכם עוד פרטים, אבל... יש לנו עוד דברים לעשות הערב, אז עוד דברים ללמוד, אז אי אפשר לעמוד כל ההלכות. אז הבן אדם מגיע ואומר, ארמי עובד אבי. היה פשט הפשוט, זה היה ארמי, לבן הארמי, שניסה לאבד את אבי, את יעקב אבינו. שלבן רצה להרוג את יעקב, אנחנו יודעים שלבן עצמו, הוא מעיד על עצמו, הוא אומר, לולי אלוקי אביך, אז אני הייתי כבר מזיק לכולכם. כשלבן מגיע רודף אחרי יעקב, אז הוא אומר, לא זוכר את הפסוק, הוא אומר לו שהוא היה מזיק להם. אז אנחנו מתחילים, ארמי עובד אבי, זה הפשט של רש"י, זה הפשט שכולם מכירים, אנחנו אומרים את זה בהגדה, וזה הפשט הידוע. מה שמעניין זה שלא כולם מסכימים עם הפשט הזה. הרשב"ם אומר שארמי זה מדבר על אברהם אבינו. אברהם היה ארמי, אברהם בא מארם. יש רמב"ן שאומר שאברהם דיבר בלשון ארם בכלל. אברהם לא דיבר לשון הקודש. אברהם, אנחנו מבינים, אברהם העברי, שהוא דיבר עברית, אז זה לא, הרמב"ן לא הולך לדעה הזאת. יש ראשונים אחרים, אברהם בכלל לא דיבר עברית. אברהם בא מארם, מה לא ולעברית? אז אנחנו כולנו מכירים את הכוזרי, שאברהם המשיך, עברית, מעבר הנהר. ארמי עובד אבי, אז מי זה ארמי? לפי הרשב"ם זה אברהם. עובד. שהוא הלך לאיבוד בעצם, הוא הלך מלשון שהוא גלה, או הוא גלה מארץ ארם, קיבל ציווי, לך לך. ארמי עובד אבי, אנחנו מתחילים את ההיסטוריה מאברהם שקיבל ציווי, לך לך לבוא לארץ ישראל. הרי מה זה ביקורים? ביקורים זה הדגש של החיבור של עם ישראל לארץ ישראל. שאנחנו מביאים את הפירות הראשונים לבית המקדש, אנחנו מראים שגם בפירות יש קדושה. אני לוקח את הפרי ומביא אותו לבית המקדש. אני נותן אותו לכהנים, אני מביא אותו למזבח, אני עושה תנופה, אבל אני מראה את החיבור שהארץ היא לא דבר חולין, אלא הוא דבר קדוש. אז אנחנו מתחילים את כל ההיסטוריה, איך הגענו לארץ הזאת, ארמי עובד אבי. היה ארמי, אברהם הארמי, אנחנו רגילים לאברהם העברי, לפי הרשב"ם, אנחנו מדברים פה על אברהם הארמי, הוא עובד, הוא הלך לגלות, ובסוף עם ישראל ירד מצרים וכולי עד שהגענו לארץ ישראל. האבן עזרא והחזקוני לומדים שמי זה ארמי? זה יעקב הארמי. יעקב היה נכד של אברהם שבא מארם, אז מי זה ארמי? ארמי זה יעקב. יעקב הארמי עובד שהוא היה עני, או סך כל כשיעקב עזב את ארץ ישראל, אנחנו יודעים שהוא עומד על עצמו, שהוא עבר עם המקל, כי עם הכלי עברתי את הירדן, לא היה לו עוד כלום, הוא היה עני מרוד. וירד מצרימה, שיעקב ירד מצרימה ב-70 נפש, גם כן לא עם, ואז באנו לארץ ישראל, אנחנו כבר עם ישראל, אנחנו בארץ ישראל. כי אנחנו מתחילים את ההשתלשלות לארץ, וההשתלשלות לארץ מתחילה או מאברהם כשהוא אב האומה, או מיעקב שהוא זה שגלה וקיבל את ה... שבעצם התחיל את החזרה לארץ. עכשיו, יש ראשון שקראו לו רבי יהושע אבן שואיב, הוא היה תלמיד של הרשב"א, והוא מסביר ארבע דברים שאנחנו יכולים ללמוד מכל הפעולות של הבאת הביקורים. אחד מהם זה בטל רצונך מפני רצונו. שכללית, כשלבן אדם יש פרי, הפרי הראשון הוא רוצה לאכול. חז"ל אומרים לנו שזה טבע של האדם. חז"ל משתמשים בלשון בועל ארוסתו בבית חמיו. כשלבן אדם יש רצון לתפוס טיפה קודם, ולפי חלק מהפשטים זה היה חטא אדם הראשון. שאם אדם הראשון רק היה מחכה, הוא היה מקבל לאכול מעץ הדעת. אבל הוא אכל שעה קודם. אם היה ממתין עוד קצת, בשבת הוא היה אמור לאכול מעץ הדעת. הוא אכל טיפה מוקדם. ישנו בפסח, אנחנו אומרים שבן אדם לא יאכל את המצה בערב פסח. מי שאוכל מצה בערב פסח זה בועל ארוסתו בבית חמיו. זה המושג שחז"ל השתמשו, וחלק מהראשונים הלבישו את זה גם על החרוסת, לא לאכול חרוסת בערב פסח. אז אחד מהדברים שביקורים למד אותנו זה שהפרי הראשון אני לא חוטף ושם בפה, הפרי הראשון אני מביא לקדוש ברוך הוא. וזה מוסר שבן אדם בעצם צריך לדעת, לא רק בביקורים אלא בכל דבר. חסידים היו מקפידים שכל חפץ, כל דבר שהם קיבלו, הדבר הראשון הם היו משתמשים בו לקדוש ברוך הוא. קיבלו רכב, אז קנו רכב, אז הם בדקו איך אפשר לעשות מצווה איתו, שהפעולה הראשונה עם כל חפץ יהיה לשם השם. והוא מביא מחכם אחד, שהחכם אומר שכשיש קשר בין חבר, אז אילולי ביני ובין חברי אל החוט של הכביש, אז זה לא ייקרת, החוט זה יחזיק מעמד. למה? כשהוא מושך אני מרפא, כשהוא מרפא אז אני מושך. וזה אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. בטל רצונך מפני רצונו. הקדוש ברוך הוא מושך, הקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו צריכים לא לאכול משהו עכשיו, לא לעשות פעולה מסוימת. אז בן אדם בטל את רצונו. וזה המסר הראשון שהרי בן שואיב אומר ממצוות ביקורים. דבר שני זה תודה, שבן אדם לא כפוי טובה. אנחנו יודעים שכפיית טובה זה גם כן, יש אומרים שזה חטא אדם הראשון. כפיית טובה זה גם כן אחד מהעמידות הכי גרועות והכי מצויות אצל האנשים. אחד מהמידות שהתורה מנסה ללמד אותן, לעקור אותן, זה כפייה טובה. אבל פה בביקורים אנחנו באמת, בן אדם מראה, הוא אומר, אני עדיין מעריך את זה שנתת לנו את ארץ ישראל. אני לא כפוי טובה. דבר שלישי זה לזכור את הקושי. הטבע של האדם זה שכשטוב לו, אז הוא שוכח שאי פעם היה קשה לו. זה טבע כל אדם, וזה למה שבן אדם מתחיל, אומר מי עובד אבי, הוא עושה את כל ההיסטוריה והראו אותנו, היו זמנים קשים ולא תמיד היה כל כך טוב, ומתוך זה הוא גם מכיר טובה, אבל הוא גם כן הוא מכיר את זה שפעם היה לו לא טוב. והדבר השלישי זה ענווה, שכשבן אדם מביא את הביקורים הוא שם את הביקורים על הכתף, וזה לא משנה מי, כל אדם צריך לסחוב כמו פועל, הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, אפילו המלך סוחב את הסל, יש לו ענווה. וזו המידה, זה יסוד המידות הטובות וזה שיא המידות הטובות, וזה עוד דבר שהמצווה הזו אמורה ללמד אותנו. עכשיו, ביקורים אנחנו מביאים רק משבעת המינים. אנחנו יודעים ששבעת המינים זה המינים שהקדוש ברוך הוא משבח את ארץ ישראל בהם. הקדוש ברוך הוא אומר, זו ארץ חיטה וסורה וגף נותנה ורימון, הקדוש ברוך הוא משבח את הארץ במינים האלה. אז זה פשט. מה מיוחד בשבעת המינים? שהקדוש ברוך הוא מייחס את ארץ ישראל לפי שבעת המינים. אבל חז"ל דרשו משבעת המינים אסמכתא, והם אמרו שאנחנו מוצאים בכל הש"ס שהשיעורים שחז"ל קבעו לנו, שיעורי נפח ושיעורי גודל, נקבעו הרבה על פי השיעורים של הפירות של ארץ ישראל. כזית אנחנו יודעים זה זית אגורי, זה זית מיוחד של ארץ ישראל. אנחנו יודעים שיש שיעור של ככותבת הגסה ביום הכיפורים, ככותבת תמרה. אנחנו יודעים שיש שיעור בכלים, מתי הם עדיין נחשבים כלי לקבל תומה, עד שהוא מוציא כרימון, שיש לו חור, נקב כרימון. אז הגמרא דורשת שכל השיעורים האלה הם בעצם שיעורים של, שבהם התורה מודדת, אבל זה הגמרא אומרת, זה אסמכתא. רבינו בחי על הפרשה שלנו מעלה עוד שני דברים על פי פשט. הוא אומר ששבעת המינים הם עיקרי הפרנסה, כנראה שהוא מתכוון בארץ ישראל, והם עיקרי המזון. אז חיטה וסורה זה לחם, גפן זה יין, אנחנו יודעים שהם יהיו שותים הרבה יין, תאנה אנחנו יודעים הם יהיו אוכלים הרבה תאנים, רימון, זית, זית הם גם השתמשו לפרנסה, רימון אני לא יודע, אנחנו יודעים שהם יהיו מאבדים אורות עם הקליפות של רימון, זה אחד מהדרכים שהיו פעם מכינים אורות לספר תורה, לא יודע, ככה הוא כותב. אז זה עוד הבנה בפשט, מה המיוחד בשבעת המינים. חוץ לזה שהקדוש ברוך הוא משבח את הארץ בשבעת המינים, זה שהם בעצם עיקרי המזון ועיקרי הפרנסה. עכשיו, יש גם הלכות שאנחנו לומדים ממקרא ביקורים. חז"ל, המשנה אומרת שבהתחלה בן אדם היה מגיע לבית המקדש והיה אומר את הפרשה בעל פה, ארמי עובד אבי. מי שלא ידע, אז הכהן היה מקריא לו, הוא היה אומר לו את כל הפרשה. אומרת המשנה, נמנו מלהביא, אנשים התביישו, כל עמי הארץ שלא ידעו לקרוא. אמרו, מה, אני אני לא יודע. אז חז"ל התקינו שכדי לא לבייש מי שלא יודע, מקרין לכולם. כל מי שמגיע להר הבית מקרין לו את פרשת ביכורים, כולם שווה. אז אי אפשר לזהות מי כן יודע מי לא יודע.
זה גם שקריאת התורה.
נכון, זה התקנה שקריאת התורה. הספרדים לא קיבלו את התקנה הזו כנראה, אבל האשכנזים כן, שלא לבייש מי שלא יודע לקרוא בתורה. וזה גם כן המנהג שתחת החופה החתן לא מברך לעצמו את ברכת האירוסין, שבעצם זה ברכת המצוות שלו. זה תקנה גם כן, כדי לא לבייש את מי שלא יודע את הברכה בעל פה. התימנים נוהגים שהרב מקריא את החתן, הוא מקריא לו מילה במילה את הברכה, כמו מקרא ביקורים, כדי לא לבייש מי שלא יודע. והגמרא בעצם נותן לנו המון דוגמאות שדברים שהחז"ל התקינו כדי לא לבייש אנשים. אחד מהם זה, הגמרא אומרת שהיה כל כך מקובל להשקיע כסף בלוויה ותכריכים והספדים שבינם שמת, שהגמרא משתמש בלשון שהיה קשה לאנשים ההשקעה ממיטת האדם. זה היה יותר קשה להם זה שפתאום צריכים לעשות תוצאות על עשרות אלפי שקלים בלשון של ימינו בשביל הלוויה, לתת לו כבוד כראוי. אומרת הגמרא, אנשים היו בורחים, היה נפטר בן אדם, כל הקרובים היו בורחים, אף אחד לא רוצה להשקיע את הכסף. עד שבא רבן גמליאל ונהג ביזיון בעצמו. רבן גמליאל אמר, אותי אתם קוברים בכלי פשטן, שבימי חז"ל זה היה הכלים הכי פשוטים. הוא אמר, תיקחו בגדי פשטן, כשאני מת אני נשיא, אני הכי חשוב, נכון, המקביל למלך, אותי תקברו בהכי פשוט. וכשרבן גמליאל קברו אותו בכלי פשטן ובגדי פשטן, אז כולם נהגו ביזיון בעצמם. כל כך העריכו את רבן גמליאל על הפעולה הזאת, שהגמרא אומרת שהיה תקנה קדומה אחרי רבן גמליאל, שלשתות עם האבל כוסות לנחם אותו. והגמרא אומרת, 10 כוסות התקינו חז"ל לשתות עם האבל, והיא מונה אחד כנגד זה, אחד כנגד זה, אחד כנגד זה, אחד כנגד רבן גמליאל. הגמרא אומרת שאחד מ10 כוסות שהיו שותים יין עם האבל זה היה כנגד רבן גמליאל, הערכה על זה שהוא נהג ביזיון מעצמו. גם כן כדי לא לבייש מי שאין לו, ולעשות השוואה שכולם יוכלו לקבור בכבוד. והיום עדיין אנחנו קוראים בפשטן, למרות שפשטן היום זה כבר לא כל כך זול. זה למה שהקיטל שאנחנו לובשים, הבגד הלבן ביום כיפור, זה אמור להיות הבגד שבסוף בן דם ייקבר בו, להזכיר לו שזה את יום המיטה.
צריך שמישהו ינהג מנהג בזיון בחתונה, כדי שאנשים שאין להם יוכלו להיות.
מסכים? אני גם חשבתי, באמת, בימינו זה החתונות. כן? לא ידעתי? כן?
מחתנים באוהל,
משהו. מה? כן, זה היה רב בורשטיין גם עושה את זה. כן, נתן בורקסים וממש כמעט כלום בחתונה, כן. גרים, אז יש דיון במשנה אם גר יכול לומר וידוי. אנחנו אומרים, הבן אדם אומר, ארמי עובד אבי, ואז הוא אומר, הארץ, אז הוא אומר, קיבלתי אל הארץ אשר נתת על השם אלוקי אבותינו. קיבלתי לארץ אשר נשבע השם לאבותינו, לתת לנו. לגר אין חלק בארץ. גר זה לא אבותיו. אז המשנה אומרת שגר לא יכול לומר את הפרשה הזו, ארמי עובד אבי. יש לרמב"ם מגרת מאוד מעניינת לבן אדם שהוא קורא לו רבי עובדיה הגר. עכשיו הרמב"ם הוא לא בן אדם כמונו, הרמב"ם הוא הרמב"ם, ואם הרמב"ם נותן תואר רבי אז זה שווה משהו, זה רבי, זה לא כמו אנחנו קוראים לכל בן אדם שני רבי. הרמב"ם קורא לו רבי עובדיה הגר, ורבי עובדיה הגר שולח לו שאלה, האם אני יכול להתפלל שמונה עשרה כמו כל אדם אחר? כי איך אני יכול לומר לו, כן אלוקי אבותינו? מה, זה לא אבות שלי? והרמב״ם כותב לו איגרת, שהוא מסביר לו שאברהם הוא אב המון גויים, ואברהם הוא זה שבעצם התחיל את העם היהודי, וכולנו צאצאי אברהם, והוא מסביר לו שהוא אפילו יותר קרוב לאברהם מאשר יהודי. יהודי שנולד יהודי, אז הוא מתחבר לאברהם אבינו מכוח האבא והסבא והסבא רבא, כל הדורות. אבל הגר הוא מחובר ישיר. כי אברהם הוא כמו אבא שלו, אברהם הוא אב המון גויים. והרמב"ם מסביר לו הלכתית שאנחנו לא פוסקים כמו המשנה הזו בביקורים, אלא שהוא יכול להתפלל כמו כל אדם אחר. ואפילו במקרא ביקורים הרמב"ם אומר, הוא היה יכול לומר שהארץ אשר נשבע השם לאבותינו, כי אברהם הוא אב המון גויים, אברהם הוא גם אבא שלו.
לא נפסק שהוא מביא ואינו קורא?
אז המשנה אומרת מביא ואינו קורא. הרמב"ם מביא דעות אחרות של תנאים, והוא מוכיח שההלכה היא לא ככה.
ההלכה לא כמו הרמב"ם.
אז להלכה המשנה ברורה, וכמדומני גם המגן אברהם מביאים את הרמב״ם. הקיצור שולחן ערוך בהלכות חנוכה, כשהוא מדבר על הברכה של שעשה ניסים לאבותינו, אז הוא מביא את הדעה החולקת, שגר יאמר לאבות ישראל. אז כל גר שישאל את רבו מה שינהג, לא, יש רבו הדעות בזה, אז בסדר. יש דין מיוחד בביקורים שבן אדם חייב באחריותן. דהיינו, אם יש לי תרומה ופתאום היא נשרפת, אז אני לא אחראי לה. הלך לכהן, זה לא בעיה שלי. בביקורים בן אדם אחראי להביא את זה לכהן. ואם זה נשרף, אז הוא צריך להביא משהו חילופי. הוא חייב באחריותן. יש גם דין שצריך לשמוח עם הביקורים, כמו השמחה של יום טוב, ובגלל זה צריך להביא שלמים יחד עם הביקורים, צריך להביא קורבנות. לא רק התורים הגוזלים שאנחנו מביאים, התורים בבני עונה, שאותם שוחטים, אלא גם כן צריך להביא בהמות, להביא שיהיה שמחה יחד עם זה. ויש דין שתמיד כשאנחנו יש לנו מצווה לבית, לבית המקדש, צריך ללין. ופנית בבוקר, חז"ל דורשים שתמיד כל הפניות, כשבן אדם בא לבית המקדש, צריך להיות שם בלילה, ללון שם. עכשיו התורה מצווה אותנו ל מצווה של וידוי מעשר, שנוהג בזמן הזה. זו מצווה לא רק בימי הבית, גם בזמן הזה. ואנחנו לא לומדים הלכה פה, אז אנחנו, אל תפיקו מסקנות הלכתיות, אבל נקבל מושג, והלכות תשאלו, כי זה נוגע בעזרת שם עוד מעט. אנחנו נכנסים לשנה השישית של שמיטה השנה, ראש השנה יהיה שנה שישית, שנה הבאה יהיה שמיטה. אנחנו מתקרבים לזמן שנצטרך לעשות וידוי מעשר. וידוי מעשר, אז האדם אומר, לא אכלתי ועוני ממנו. לא אכלתי מהמעשרות, מהתרומות, כשאני עונן. וזה המקום היחיד שמוזכר דין ענינות מבחינה הלכתית בתורה. לא שאני זוכר את כל התורה, אבל ככה תוספות כותב. אז הדין ענינות, אנחנו רואים יש דין ענינות דאורייתא ודין ענינות מדרבנן. ענינות מדאורייתא זה ביום שמת לומד. בן אדם לא עלינו מת לא מת, אז כל אותו היום הוא נחשב עונן מדאורייתא. אנחנו פוסקים שענינות לילה זה דרבנן. מהלילה ואילך, גם אם זה ייקח שבוע עד שהבן אדם יבוא לקבורה, אז הוא עונן מדרבנן. זאת אומרת, הוא פטור ממצוות, הוא לא צריך להתפלל וכולי, אבל זה הכל יהיה מדרבנן. עונן בפשטות, עונן, סתם עונן זה עונן דאורייתא, זה ביום שמת לא מת. אם מת לומד רבע שעה לפני השקיעה, אז הוא היה עונן דאורייתא רבע שעה. אז כשבן אדם עונן, אסור לו לאכול בתוך ירושלים מהמעשר, ואם הוא אוכל בתוך ירושלים, הוא לוקה. מחוץ לירושלים אסור לו, אבל הוא לא ילקה. הבן אדם אומר לו, ויארתי ממנו בתמה. לא השתמשתי במעשרות, לא כשהם תמאים ולא כשאני תמה. מעניין שמבחינה הלכתית אנחנו פוסקים שהערל נחשב תמה. העולה היא לא רק בושה, היא גם מושג של תומה. בן אדם שהוא ערל נחשב תמה ואסור לו לאכול במעשר. אנחנו דורשים, והקדוש הוא אומר לזרע אהרון, ואני הנה נתתי לכם את משמרת תרומותיי, דורש את הגמרא בשבת, ששתי תרומות, מה זה תרומותיי? בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומת תורה ואחת תרומת טמאה. תרומה שנטמאת מותר לכהן ליהנות ממנה. הוא יכול להשתמש בה, אם זה זיתים, הוא יכול להאכיל את הבהמות שלו, הוא יכול לשרוף את השמן, הוא יכול ליהנות ממנה כשהיא נטמאת. מעשר אסור ליהנות ממנו כשהוא טמא, לא כשהמעשר טמא, לא כשהאדם טמא. הבן אדם אומר לו, נתתי ממנו למת. בפשטות הוא אומר, אני לא אשמש ממנו במעשרות לקנות תכריכים. אנחנו פוסקים שהכוונה היא שכל צורך שהוא לא צורך אכילה נחשב לא נתתי ממנו למת. דהיינו, הבן אדם אומר, אפילו המצווה החשובה הזאת לקנות תכריכים למת, אפילו את זה לא עשיתי. לא עשיתי שום דבר חוץ מלאכול את המעשר כפי שמצווה עליי. אפשר לפדות מעשר ולקנות איתו אוכל, בשר, יין, איזה אוכל שאדם יאכל, אבל לקנות עם זה נעליים או אפילו תכריכים למת, זה אסור. אז בן אדם מתוודא, עושה וידוי מעשר. התורה אחר כך אומרת לנו, את השם האמרת היום והשם האמרך היום. מה זה האמרת? אז רש"י בברכות אומר שזה לשון גדולה. אתם ביקשתם שאני אביא לכם מקורות, בגלל זה אני מצטט. אני אומר לכם איפה זה כתוב. על פי בקשתכם. הגמרא אומרת, אתם הסיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אז מה זאת אומרת? אפשר לדבר על זה כל הלילה. אז בפשטות, אנחנו אומרים שמה ישראל, שם לכנו השם אחד, אנחנו מייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו האומה היחידה שנושאים שם השם עלינו. הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי ישראל, הקדוש הוא מזדהה כאלוקי ישראל, והקדוש אומר, אז גם אתם מיוחדים. בתפילין שלי, אני, אצלי כתוב מי קמך ישראל, גוי אחד בארץ, רק עם ישראל. ויש על זה התעמקות, כמובן, בעינייה וכו'. זה... בסדר. יש לנו מצווה כשאנחנו נכנסים לארץ ישראל, ללכת להר גריזים והר עיבל. בהר עיבל להקים מזבח ולהקים אבנים גדולות. הגמרא אומרת בסוטה שהיו שלושה זוגות של אבנים. רש"י פה מסביר שהיו 12 ששמו בירדן, 12 עשו מזבח בהר עיבל, ו-12 בגלגל. גלגל זה המקום הראשון שפנו כשחצו, כשנכנסו לארץ ישראל. בעצם הגמרא בסוטה לא בדיוק מסבירה ככה, וזה מה שהחזקוני מקשה. הגמרא מסבירה שזוג אחד שמו בערבות מואב, משה בעצמו, וכתב עליו את התורה. ו-12 אבנים לקחו מהירדן, כשיהושע חצה את הירדן, לקחו 12 אבנים מהירדן, ואותם הביאו להר עיבל, עשו מזבח והר עיבל, קיפלו את המזבח והביאו אותם איתם לגלגל. עכשיו, על האבנים האלה התורה אומרת לכתוב את התורה באר היטב. מסבירה הגמרא מה זה באר היטב? ב-70 לשון. אז זה נס שאפשר לכתוב ב-70 לשון כל התורה, 12 אבנים, כמה שהן יהיו גדולות. אז אפשר לומר שהן יהיו אבנים ענקיות, אז איך סחבו אותן? הרמב"ן מצטט ספר תגי, שהוא כותב שם בהתחלת ספר תגי, שכל התורה הייתה כתובה על האבנים האלה, ואת הספר תגי שיש לנו מסורת איך התורה כתובה, אלי הכהן הלך לאבנים האלה שיהושע הקים, והעתיק משם את כל התגים בדיוק איך התורה צריכה להיות כתובה. עכשיו, איך זה מסתדר? אז זה יכול להסתדר על פי ההבנה של הרס"ג. רס"ג מסביר שהם כבר כתבו על האבנים לפני שהם הגיעו למקום. היו להם אבנים מוכנות עם התורה כתובה עליהם, וכתבת, הרמב"ן, הרס"ג מסביר, כבר כתבת. יש לכם אבנים, תכינו אותם עם התורה כתובה עליהם, אז זה יותר מסתדר, כי הם עשו מסעות ענקיות באותו יום, חצו את הירדן, אלה הם את כל הנאום מיהושע, הגיעו להרגזים מהרבל, עשו את כל הטקס, ואז המשיכו לגלגל. אז פשט הוא שזה נס, בסדר? אז אם אומרים נס, אז הכל מסתדר. אבל, מה? ברית מילה היה באותו יום? אני לא זוכר. נראה לי שזה לא היה באותו יום. כמדומני שכתוב שממחרת פסק המן, ואז כמדומני. אבל זה תלוי במחלוקת, יש מחלוקת גדולה בכל חשבון הימים שם. אז יכול להיות שזה יהיה תלוי בזה. אבל כמדומני שמפורש בנביא שזה לא היה באותו, כמדומני. אני יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל הרס"ג מתרגם את זה וכבר כתבת. למרות שכתוב כתבת, אני לא יודע, תסתכל, רס"ג, פסוק ח', וכתבת וכבר כתבת. לא יודע. לא יודע למה, איך רס"ג עשה את זה. לא יודע. אז יש גם דעה בראשונים, גם רס"ג, גם החזקוני, גם אבן עזרא, אומרים שלא כתבו את כל התורה. כתבו מעין ספר המצוות, כמו שבעל הלכות גדולות עשה, כמו שרס"ג חיבר שיר שקראו לו עזרות, איזה פיוט שכולל את כל התרי"ג מצוות בתוך עשרת הדיברות, הוא מסביר שכל אחד מהמצוות נכלל. אז הוא אומר, זה היה ספר קיצור. מה העניין? אנחנו נכנסים לארץ ישראל, דבר ראשון שעושים, מעמידים אבנים ענקיות, שמים סיד עליהם, מחברים אותם, עושים עמוד ענק של אבנים, עושים איזשהו בניין, כותבים עליו את התורה. אז בפשט אנחנו מראים שהדבר הראשון כשנכנסים לארץ זה התורה. לא מעניין אותנו הארץ כאדמה, מעניין אותנו הארץ כארץ הקודש. וזה לא סתם אדמה, יוגנדה או משהו אחר, לא, זה ארץ הקודש, זה ארץ שמחוברת לתורה. אז דבר ראשון, מצווה ראשונה שנצטווינו כשנכנסנו לארץ, זה להקים את האבנים ולכתוב את התורה עליהם. יש... טוב. התורה אומרת לנו שנקים מזבח על הר עיבל, מזבח אבנים, לא תניף עליהן ברזל, אבנים שלמות תבנה. חז"ל דרשו שזה שתי מצוות. יש מצווה שהאבנים של מזבח יהיו שלמות, ויש מצווה שלא תניף עליהן ברזל. שתי מצוות שונות. אם נגע ברזל באבן של המזבח, פסל אותה. אנחנו יודעים, חז"ל אמרו, המתכת מקצר חיי אדם, המזבח מעריך חיי אדם. לא ראוי שזה יונף על זה. אז כשהם היו, המזבח סך הכל היה לבן, אז היו צריכים לשים ללבן אותו. עכשיו פעמיים שנה היו מלבנים את המזבח, אז הגמרא אומרת, כן, היו להם כלים מיוחדים. לא היו לוקחים כלים ממתכת, כי לא היה שייך, אסור. אז המזבח היה מאבנים שלמות, והיה מאבנים שלא הונף עליהם ברזל. עכשיו, איפה משיגים האבנים שאף פעם לא נגע בהם ברזל? הרי אולי המחרשה נגע בהם. אז הרמב״ם מסביר אחד משני דרכים, או שהם יהיו חופרים, חופרים, חופרים עד שמגיעים לאדמה שהם פתוחים שלא נגעו בה, או שהם היו הולכים לים, לאמצע הים, ומוצאים אבנים משם. זה עדיין, זה לא 100%, אבל
כאן... אבנים
שלמות. כן, נו, מה הבעיה? אני חושב שהרמב״ם כתב הים הגדול. הרמב״ם כתב מן הים הגדול. לא, זה כללית למזבח. איך הם עשו את זה בהר גריזים? אני לא יודע. זה כללית, בבניין בית המקדש איך הם עשו את זה. להר עיבל? אני לא יודע איך הם עשו את זה. אולי הם הביאו מהירדן. לא, להר עיבל לא היה בעיה, כי זה היה האבנים שהם לקחו מהירדן. המזבח שבנו בהר עיבל היה אבנים... הם נסו על הכתף, כתוב פירוש. כתוב, אבל בכל זאת, כתוב שהם לקחו על הכתף, כך כתוב בנביא. אני מסכים איתך, גם בים וגם בעומק האדמה צריך לומר שזה רוב, אבל זה רוב כל כך ענק שאנחנו סומכים עליו. אי אפשר לומר שזה 100%. מה, ואולי מישהו לקח אבן, שם ברזל הזה וזרק את זה לים, ואין ספינות בים ואין אבנים שכן נגע בהם? זה עדיין, זה רק רוב כל כך ענק שאנחנו בכל זאת סומכים על זה. ככה אני מבין. אין לי מקור לזה, אבל ככה נראה לי. עם ישראל מקבל את התורה עם כללות עכשיו. אם לא נקיים, אז יש את כל הכללות. ארור, ארור, ארור. אחד מהארורים זה ארור מקלה אבי ואמו. וזה הלכה, זה נפסק שולחן ערוך, שחוץ מדין כיבוד אביהם, יש ארור על מי שמקלה את אבי ואמו. מקלה זה לשון כיליון, לשון ביזיון. זה יכול להיות במבט, זה יכול להיות בתנופה, זה יכול להיות בדיבור. כל דבר שבן אדם עושה שגורם איזשהו ביזיון להוריו, נפסק בשולחן ערוך, כלול בארור מקלה אבי ואמו. התורה אומרת, ארור לוקח שוחד. ופה העתקתי בשבילכם את הרמב״ם, זה מעניין, הרמב״ם מביא דוגמאות מה זה שוחד. הוא אומר, אם הדיין רק על הרצפה, היה פעם שדיין רק, ומישהו חיסה את הרוק שלו, הוא אמר, אני כבר לא יכול להיות דיין שלך, עשית לי טובה. הרמב״ם מביא, עד הקצה הכי קטן, אומר, זה ארור. הוא אומר, בן אדם שהיה להם הסכם, וכל יום הוא היה מביא לו את ה... הוא היה הריס שלו, כל יום היה מביא את חלקו ביום שישי, שבוע אחד הוביל את זה ביום רביעי, הוא אמר, אני כבר לא יכול להיות דיין שלך, עשית לי טובה. טוב.